מה בפרחים אדויה, עם הרצילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר, וליבי ירחנה ולחגישנה, כגן של עדנה תארה. בליבי ירחנה ולחגישנה, כגן של עדנה תארה. ניתנו בך לו יזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהו. נדם גורו רתנה מנתה לכם מדינת הים. כל האספקט של מתן תודה, של ליצור התייחסות של הכרת תודה, הוא מאוד מאוד חשוב להצלחת האימון. והוא מאוד מפותח אצל הטיבטים. וזה דבר נפלא, כשיושבים במקומות איפה שהמסורת הזאת מפותחת. אני פעם אחת הייתי בלימודים של אמזופ הרימפוצ'ה בקליפורניה, אצל אמזון הרימפוצ'ה עושים 30 דקות של תפילות, ואני שבאה ממקום אחר, אנחנו עושים דקה וחצי. אני אומרת, נו, עכשיו יגמרו ועכשיו יתחיל את השיעור, לא, עכשיו עוד תפילה. עכשיו עוד מעט השיעור, לא, עכשיו... ואחרי שגמרתי לצפות שיתחיל השיעור, ופשוט התמסרתי לעניין של התפילות, זה היה כל כך כיף, פתאום אתה מתחבר למקום העמוק הזה בלב, של ההכרת תודה והאהבה עמוקה שבאה עם זה, וההוקרה העמוקה לטיצ'ינג שהם מקבלים, וזה פותח את הלב, ואז התורה נכנסת. זה דבר פשוט נפלא. הם גם עושים אותו דבר בסוף השיעור. זה כבר 4 בבוקר, כי למה סוף פעם? הוא מתחיל מתי שהוא מתחיל, והוא גומר מתי שהוא גומר. וכולם כבר עייפים, ואז מתחילים את התפילות סיום, וגם זה חצי שעה. זה השאיר בי רושם כל כך עמוק, כשישבתי ותרגמתי את התפילות האלה, כשחזרתי משם, ומופיעות על האתר, שצריך להלחין אותן. אז דיברנו על 3 האימונים, נכון? עכשיו, לזכור, אנחנו מדברים על אימונים יוצאי דופן, על האימונים היוצאים מן הכלל, שמטרתם היא יוצאת מן הכלל, יוצאת דופן, לשחרר מכל סדר. מה היה הראשון? אתיקה מוסרית. השני שבנוי עליו, מדיטציה. והשלישי, השגת החוכמה. ואמרנו שהקשר בין השני לשלישי, אנשים פחות או יותר, אחרי שמסבירים להם קצת, הם מקבלים את הראשון והשני, צריך להסביר עליה הרבה, כי אנשים שכחו. ג'ייסון קאפה חי ב-1357 עד 1419 בטיבט, נחשב לגדול חכמי טיבט, אולי גדול החכמים שחיו אי פעם על הפלנטה הזאת. הבודיזם הגיע לטיבט בערך בין 800-1200, מתייחסית מאוחר בהיסטוריה של הבודיזם, כי הבודה לימד לפני 2500 שנה, וזה משהו כמו לפני 1000 שנה. והם גם תרגלו טנטרה, כמו שקורה בכל מסורת. בהדרגה נכנסים סילופים, אנשים מכניסים את הרעיונות שלהם לתוך התורה, ועובר זמן וכבר אי אפשר להכיר את התורה. וכבר אף אחד לא מגיע להערה, כי זה כבר משהו אחר, זה כבר לא כלי שמשחרר. וכל כמה מאות שנים בא איזה חכם גדול שמנקב את הסילופים. אז הוא היה אחד כזה, עד שהוא הגיע על די הרבה סילוף, ואנשים לא כל כך שמרו על אתיקה, ובכלל שכחו מהנזירות, ואמרו, אנחנו תרגילים טנטרה, אנחנו רוצים לראות ריקות, כל השאר לא חשוב כל כך, בואו נתרכז בעיקר. לא, אי אפשר לראות ריקות, טנטרה לא תצליח. בלי הנדבכים הראשונים, בלי שמירה קפדנית על חיי המוסר. אז פשוט לא יקרה. כמו שאמרנו, השלושה אימונים בנויים אחד לגבי השני. והיו לו דור מדהים של תלמידים. קדרובג'ה, גלצבג'ה, זה שניים העיקריים. הדלאי לאמה הראשון היה תלמיד שלו, למשל. הוא היה כזה ענק, כל אחד מהם היה גם ענק בפני עצמו. הוא תמיד מופיע עם שניהם. קדרבג'י היה טנטריק הגדול, וגלצבג'י היה לוגיקן גדול. אבל שניהם בעצם היו הכל, ובוודאי ג'ייסון קאפה. הוא החזיר לנזירות את הכבוד הראוי לה, ולכל הנושא של אתיקה בודיסטית ושל שמירת המוסר. אחד התלמידים שלו, חוץ משלושה שהזכרתי, היה נאוואנג דרקפה, אמרו נאוואנג דרקפה. אלה שלקחו קורס מספר אחד שמעו את שמו. הוא היה אחד האהובים ביותר על ג'ייסון קאפה, היה ביניהם קשר לב מאוד חזק. הוא מאוד אהב את המורה שלו, והמורה מאוד אהב אותו. הסיפור על נאוונג דרקפה זה שבשלב מסוים המורה אמר לו, עכשיו לימדתי אותך מה שאני יכול, עכשיו תלך למזרח טיבט, שזה האזור שממנו ג'צון קאפה בעצם בא, ותקים שם 108 מנזרים, תיתן נדרים של נזירים לנזירים שם, ואז תחזור. זו משימה לא קטנה, כן, טיבט. והבחור הלך ועשה את זה, הוא הקים 108 מנזרים. אבל התגעגע מאוד למורה שלו, והם התכתבו. אז אחת האגרות שהוא כתב למורה, הוא המורה ענה לו בשלוש הדרכים העיקריות, שזה קורס מספר 1, זה בעצם איגרת שכתב ג'צון קאפה לנאוונג דרקפה. אז זאת אחת האגרות. פה מופיעה לנו איגרת אחרת שג'צון קאפה כתב לאותו נאוונג דרקפה. אז קודם זה דברי אהבה כאלה ביניהם. ואחר כך הוא כותב, כל תורת המנצחים מצויה בשלוש אסופות הכתבים. שלוש אסופות הכתבים זה מה שנקרא טריפיטקה, שהלימודים על האתיקה של המוסר זה אחת מהשלוש אסופות. נדבר עליהם עוד מעט קצת יותר. ותמצית תורתם מצויה בשלושת האימונים הנעלים. שלושת האימונים הנעלים זה מה שהזכרנו. האימון במוסר, האימון במדיטציה והאימון בחוכמה. ראשון ביניהם הינו האימון בחיי המוסר. הנמצא, כך הבודות אמרו, בלימוד על המשמעת, שזה הלימוד של הקורס שלנו, הלימוד המשמעת. פה אנחנו מתרגמים את המילה וינאיה כמשמעת. נדבר עליה עוד מעט בהמשך. זו גם הסיבה שחלק כה רב של הדרמה, כה נעלה או תאורה, הוקדש על ידי הבודות ללימוד המשמעת. הוא נותן לנו עכשיו למה זה כל כך חשוב, זה האימון הראשון. זה גם מסביר מדוע אותם חכמים המבינים נכונה את הסדר של לימוד הנושאים, כה מתענגים על לימוד של תורת המשמעת. היא כל כך חשובה והיא מביאה להם עונג. למה? כי הם רואים לאן זה מוליך. וגם מתהר את המיין שלהם. כדי להצליח באימון הנעלה של חוכמה, כלומר השקפה נכונה, יש להתאמן תחילה בריכוז המושלם של שלווה, שזה מה שדיברנו קודם. רק בקושי ניתן לשמוע כיום ולו אף זכר לאמת הזאת, ואף לא מילה על כך שריכוז טוב לא יושג בלי אימון מקדים בתורת המוסר. הוא אומר, אפילו בזמנו לפני 600 שנה, אף אחד בכלל לא מדבר על זה שבלי אימון במוסר אי אפשר להשיג ריכוז טוב.
שלא לדבר על חוכמה.
לא יקרה. יש מי שמוצאים די אומץ בליבם להתחייב לאימון הזה רק מן השפה ולחוץ. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, אני לוקח נדרים, בסדר. ואחר כך הם זורקים את ההתחייבות כמו זבל. והוא אומר, אלה נקלים שבנקלים, כי המילה שלהם היא לא מילה. אם המילה שלך לא מילה, אי אפשר להתקדם לשום מקום. הכל בנוי על המילה. דרכם של הקדושים הוא אומר ראשונה, ואלו שום מאמץ לא יחסכו לשמור בשלמות את נדרי המוסר שלהם התחייבו. אין התקדמות בלי זה. עכשיו, מה זה נקרא שומרים נדרים? אני התחייבתי לא לשקר. אבל יש לי הרגלים, לפעמים נוח לי להגיד איזה שקר לבן, זה מוציא אותי לפעמים ממצבים לא נוחים, נכון? ויכול להיות מצב שלמרות שהתחייבתי, בכל זאת יוצא לי איזה מין חצי בלוף כזה. או אפילו אני לא אומרת אולי שקרים, אבל אני יודעת שהשארתי מישהו עם רושם לא נכון, ואני לא טורחת לתקן את הרושם. זאת אומרת, אני לא אמרתי, אבל אני יודעת שהם הבינו אותי לא נכון, והשארתי את זה ככה. זה גם צורה של שקר. יכול להיות שזה יקרה גם אחרי שלקחתי את הנדר. אז זה לא, זהו, עכשיו אני כבר לעולם לא אגיע לרע. לא, הנדרים הם כללי אימון. הנדרים הם כללים שאותם אני התחייבתי לשמור, ובוודאי שיהיו תקלות בדרך. כי אחרת כבר הייתי בודה. אז אני משתמשת במילה שלי, כדי א', להשתדל כמיטב יכולתי לשמור עליה, וב', אם קרה שנפלתי, יש סדרה שלמה של כללים, מה עושים כשנופלים, ואיך מתייחסים למצבים האלה. וכולם נופלים. מי שכבר לא נופל לא צריך את הנדרים, כבר גמר את הדרך. אז זה כללי אימון למי שעוד צריך אותם. כמו קביים שאנחנו צריכים להישען עליהם, עד שבאמת נהיה לגמרי תיאורים בפנים. אז זה לא שנגמר הכל כשנופלים. אבל אנחנו צריכים לא לחסוך שום מאמץ לשמור עליהם, ולתקן כשנפלנו. ויש פירוט איך לתקן. דרכם של הקדושים משונה, ואלו שום מאמץ לא יחסכו לשמור בשלמות את נדרי המוסר שלהם התחייבו. ולאחר השגת התובנה הזאת עלינו לפתח דריכות ומודעות, לבדוק ללא הרף את מעשינו, דיבורנו ומחשבתנו לבעל משגיע. אתם זוכרים בטיבטית דריכות ומודעות? ששין ודרמפה. גם מחוץ למדיטציה. ששין זה אותו כלב שמירה ששומר מה אני עושה, ודרמפה אומר, אם סתית, בבקשה. זה הנדר שצריך לשמור, זה הכלל שהתחייבת לו. אז אני כל הזמן בודק את עצמי. זה שמירת נדרים. שמירת נדרים מפתחת את הכלב שמירה הזה. אני משגיחה על עצמי. אני משגיחה מה אני אומרת, מה אני עושה ומה אני חושבת. ואם סטיתי, אז הכלא שמירה מתחיל לנבוח, ואז בא הדרמפס, זה להיזכר. רגע, על מה התחייבתי? התחייבתי לא לדבר בגסות לאנשים. אוקיי, אני אתנצל, ואני אשתדל עכשיו לשמור. ככה. אז מה הוא אומר? לאחר השגת התובנה הזאת עלינו לפתח דריכות ומודעות, לבדוק ללא הרף את מעשינו, דיבורנו ומחשבותינו, שלושה, נכון? לבל נשגה, וכן לעזר בתחושות האכפתיות ושל מה שהולם, מושגים בטיבטית, זה נוצה וטרליו. נוצה זה להתבייש מעצמי לעשות משהו בניגוד למה שאני מאמינה, וטרליו זה להתבייש מאחרים, שהם יראו אותי עושה משהו כזה. שני הגורמים האלה הם מאוד עוזרים לי לשמור על הנדרים שלי. לעזר בתחושת האכפתיות ושמה שעולם, לרסן ככל יכולתנו את סוס החושים הפראי, ולנטף סוס זה למסלול שאינו מוביל לטעות. סוס החושים הפראי. מה זה סוס החושים הפראי? המיינד שלנו, התודעה שלנו, שכל הזמן נסחפת אחרי החושים. החושים רוצים שיהיה להם נעים. אני רוצה לשמוע נעים, לטעום נעים, להרגיש נעים, לראות יפה. וזה סוחף אותי, ובגלל שזה סוחף אותי כל כך, ואני כל כך מעוניינת בכל הדברים האלה של החושים, אני עלולה לעבור עבירות. ככה אנחנו עוברים עבירות. אז זה הסוס הפראי של החושים. ולנתב סוס זה למסלול שאינו מוביל לטעות. אז מה אם אני אוהב את הדבר הזה? זה לא שלך. את לא יכולה לקחת את זה, כי זה לא שלך. שמירת תודעה שכזו תאפשר להחזיקה בריכוז מושלם, מקובל אובייקט רב חסד ככל שתבחר. ועל כן מומלצים חיי המוסר להשגת הריכוז המושלם. מה הוא אומר? אם לקחתי על עצמי נדרים, ואני מתאמנת בלשמור עליהם, בכל פעם שסוס החושים הפראי סוחב לאן שהוא רוצה, ואני מחזירה אותו לאן שאני התחייבתי, בהדרגה, בהדרגה אני מפתחת את הששין והדרמפה, את הסחירה ואת השמירה, וזה בדיוק שני הגורמים שיפתחו את המדיטציה שלי, את הריכוז המקסימלי, שיעזרו לי לשמור על המים במדיטציה, כדי שאני אוכל לפתח את אותה בריכה שלווה לחלוטין, שבה היא תוכל להשתקף הריכוז. והיא גם תהיה הצלולה, כי שום דבר לא יעיב על מצפוני. תודעה שכזו היא פנויה לחלוטין מכל קטם של מוסר פגום. לעולם לא תופרע ואיננה סוטה מאובייקט טהור שתבחר. זה מה שהוא מסביר לנו. ולכן יכולה היא לראות בבהירות היעדר של קיום עצמי, ריקות, שזה המטרה. בדיוק כבבואת הירח בראי של מים שקטים או צלולים כגביש. השגת תבונה מושלמת של נקודות חשובות כגון אלה, בדרך של שלושת האימונים הנעלים, תלויה במדויק בהבנה של כל שלושת הקבצים של הכתבים הבודיסטיים, ועל כן עליך לקחת עצמך אל המאסטר ולהתאמן בשלושת הקבצים. נרחיב על זה עוד רגע. המורים הגדולים שבכל הזמנים חזרו ואמרו שלהגיע להישגים של ממש הוא העיקר בכל האימון. מה הוא אומר לנו פה? העיקר זה לא לרכוש הרבה ידע. עוד קורס ועוד קורס ועוד מונחים בטיבטית, זה לא המטרה שלנו. אני רוצה שתדעו את המונחים בטיבטית, אבל זאת לא המטרה האולטימטיבית. המטרה האולטימטיבית היא לראות ריקות, ולהגיע באמצעות זה להערה, לרכוש תובנות בלב, לרכוש את החוכמה בלב. והוא מדגיש את זה כיוון שהרבה אנשים נראים כאילו שהם רציניים באימון שלהם, אבל כל מה שהם עושים זה עוד ידע, ומדקלמים דברים, אבל אין תובנות בלב. אין שינוי. אין שחרור. אז הוא אומר, המורים הגדולים שבכל הזמן חזרו מור שלהגיע להישגים של ממש, הוא העיקר בכל האימון. כך אם כן את כל שתאפשר הבנתך הנוכחית של התורה, ויישם במהירות בחייך ללא כל דחייה. ואז האיגרת ממשיכה עוד שלא נקרא כרגע. רק נסיים את הבית האחרון שם, הוא משבח את נאו אנגרפה. הכבוד שתרחש לתורה של מי שלעונג הלכו, מי שלעונג הלכו זה הבודות. הם הגיעו לעונג המרבי. הכבוד שתרחש לתורה של מי שלעונג הלכו הוא מושלם, ועוצמת תבונתך אדירה. צועד אתה בחוכמה, נאו אנגרפה שלי, הוא אומר, נאו אנגרפה שלי, בעקבות הענקים. בוא כעת, ומלא אחר הוראתי. הנה ההוראה. עשה שחייך, מעשיך ותפילותיך, ישבו לאלה שלי. וביום הערתנו, זה כל כך יפה הוא אומר, ביום הערתנו אתן אני לך את הלגימה הראשונה של האלמוות. נלגום יחד מנגבי האלמוות. אז אני רוצה קצת לדבר על כמה אספקטים שהוא הזכיר פה. בבית הלפני האחרון הוא אומר, השגת הבנה מושלמת של נקודות חשובות כגון אלה, בדרך של שלושת האימונים הנהלים, תלויה במדויק בהבנה של כל שלושת הקבצים של הכתבים הבודיסטיים, ועל כן עליך לקחת עצמך אל המאסטר, ולהתאמן בשלושת הקבצים. מה הוא אומר? אתה צריך ללכת למורה, ואתה צריך להתאמן. והוא מתכוון למורה מואר, למורה מואר כמו הבודה. למה צריך ללכת למורה? למה צריך להסתמך על דברים של ישות נאורה? אולי שמעתם אותי מדברת על זה קורסים אחרים. יש שלוש רמות של מציאות. הראשונה היא מציאות גלויה. זאת הרמה הראשונה של מציאות. צבעים, צורות, צלילים, דברים שאני יכולה לקלוט בחושים שלי. אני קולטת במישרים. אני יודעת שהדבר הזה הוא ירוק, ושהדבר הזה הוא גליל. אני לא צריכה להתפלסף הרבה. אני קולטת את זה במישרים. זאת מציאות גלויה. אלו דברים שאני יכולה באמצעות החושים שלי לקלוט. זה רמה ראשונה. יש רמה שנייה של מציאות, שאני לא יכולה לגלות אותה באמצעות החושים שלי. היא מציאות חבויה. היא ישנה, היא קיימת, אבל היא חבויה בשבילי. דוגמה, הריקות. אנחנו כל הזמן טובלים בריקות. היא ישנה לאן שלא נפנה. היא מלווה כל דבר, כל מעשה, כל חפץ, כל חשיבה, כל חוקיות. הכל מלווה בריקות. ואנחנו לא יכולים להבחין בה, כי עוד לא רכשנו חוכמה. אנחנו לא צריכים ללכת לשום מקום, היא פה כל הזמן, היא נמצאת פה כל הזמן, בכל דבר, כל רגע ורגע. אנחנו לא מבחינים בה. אנחנו יכולים לפתח הבנה שלה באמצעים לוגיים, באמצעים אינטלקטואליים, מה שאני עושה בהרבה קורסים כשאני מנפנפת בעת, נכון? אז זאת מציאות חבויה, שאנחנו יכולים על ידי לוגיקה להקיש על קיומה. למרות שאנחנו לא יכולים באופן רגיל לתפוס אותה במישרים, כי היא לא אובייקט של החושים. אתם זוכרים, הבית שהוא בא לפני סוטרת הלב, ראשי שח לשלמות החוכמה, הם כל המנצחים בשילוש הזמנים, אשר אין לה ביטוי בהרהור ובמילה. אי אפשר להגיד אותה, אי אפשר לתאר אותה, אי אפשר אפילו לחשוב עליה במחשבה הקונספטואלית הרגילה שלנו. בלי ראשית ובאחרית, טבעה כמרחב, מושא פעולה של בינה הבוחנת טבעה. הריקות היא לא משהו שאדם יכול לתאר לכם במילים, כי לתאר במילים, אז זה אובייקט של מחשבות, נכון? אבל זה לא אובייקט של מחשבה. אתם לא יכולים לחשוב עליה במחשבות הרגילות שלכם, כי זה משהו שהוא מעבר להמשגה שלנו. אז זה חוכמה שמעבר. פראז'נה פרמיטה. פראז'נה זה החוכמה פרמיטה שמעבר. אחרת זה כבר היה קל, אחרת כל אחד היה רואה ומשתחרר ולא סבל יותר. אז זה לא כל כך פשוט. אבל אני יכולה להסביר לכם שהדבר הזה לא קיים מצד עצמו, אין לו טבע להיות מצד עצמו, מכיוון שאם יבוא לפה כלב, הוא לא יראה פה עת. אז זה לא יכול להיות שזה עת מצד עצמו, נכון? כי אילו זה היה מצד עצמו עת, אז כל יצור ויצור בעולם היה רואה עת. אבל זה לא. אז הוא ריק מלהיות עת מצד עצמו. אז אני יכולה אפילו עם שני משפטים של לוגיקה קצת לרמוז על הריקות. וכשמתאמנים ועושים את שלושת האימונים, יום אחד נפגוש אותה ישירות במדיטציה. תהיה לנו חוויה ישירה שנטבול לגמרי בריקות. ואז כבר לא יצטרכו שום מקשים לוגיים, אז אנחנו כבר נדע ישירות, נכיר ריקות. וזאת הטרנספורמציה המיוחלת. כל מה שלפני לא דומה לכל מה שאחרי. זה מה שמבדיל בין התינוקות למבוגרים בדרמה. בין מי שראה ריקות ומי שלא ראה ריקות. וכאמור, קשה מאוד להגיע לחוויה הישירה, וצריך את כל האימונים האלה, והמוסר, והמדיטציה וכך הלאה, וצריך מורים שילמדו אותנו, וכל הדברים שדיברתי עליהם. יש רמה שלישית של מציאות, שאותה לא נוכל לראות במישרים, וגם לא נוכל להקיש עליה באופן לוגי. וזאת המציאות החבויה ביותר. זאת מציאות שגם אדם שראה ריקות ישירות, עד שהוא לא הגיע להערה שלמה, הוא לא יודע למה השולחן הזה נפל שם קודם. אנחנו אומרים שיש סיבה לכל דבר. שום דבר לא קורה בלי סיבה. והסיבות הן בדרך כלל חבויות. אנחנו יכולים לדבר על החוקיות של קרמה ואיך מעשה טוב מביא לתוצאה טובה ואיך מעשה רע מביא לתוצאה שלילית, אבל למה בדיוק עכשיו המכונית פגעה בי? מה בדיוק המעשה שאני עשיתי אולי לפני 20 שנה ואולי בגלגול קודם, שגרם לתוצאה הזאת עכשיו, זה בשבילי חבוי ביותר. למה בדיוק יש לי צורת גוף כזאת, והורים כאלה, ובית כזה, וחשבון בנק כזה? מה בדיוק גורם לכל דבר? אני לא יודעת. אני יכולה בגדול לצטט את החוקים של הקרמה. גם את החוקים של הקרמה, אני צריכה שתבוא אישיות נאורה ותלמד לי אותם. אני בעצמי לא יכולה להקיש אותם, לא לפני שלמדתי אותם. אז בנושאים האלה, שהם חבויים ביותר, אנחנו חייבים להסתמך על מישהו נאור. אנחנו חייבים להסתמך על בודה, שיבוא ללמד אותנו. וזאת הסיבה שהוא בשיר שלו מפנה למורים. כדי שנעשה את זה, כדי שנשים את מפתחנו במורים כאלה, מה חייב לקרות? חייבת להיות קודם כל מידה של הכרה בסבל שלנו. שהחיים האלה, הסמסרה לא עובדת. זה דורש הכרה עמוקה, כי עד שלא נגיע להכרה עמוקה, גם לא נפתח סלידה עמוקה מסמסרה, כי מה כל כך רע? ואז לא נהיה מונעים לצאת. אז זה דבר ראשון שחייב לקרות. הדבר השני שחייב לקרות, ברגע שיש הנאה לצאת, אנחנו מתחילים לחפש דרך לצאת. ואז אנחנו בעצמנו נגיע לזה שיש דברים שאני יכולה בעצמי להבין או להקיש, ויש דברים שלא. יש דברים שאני צריכה להסתמך על מישהו שמבין יותר ממני. אני חייבת. כי יש גבול למה שתודעה אנושית רגילה יכולה להשיג כרגע. אלמלא היה הגבול הזה, כבר לא הייתי בסמסרה. העובדה שאני פה מעידה שיש גבול. אז אני חייבת, ועם זה באה הצניעות. זה בא עם מידה של ענווה, שאני מכירה בזה שאני צריכה שיראו לי את הדרך. ובלי הצניעות הזאת, אז אני לא אתן לאף אחד להראות לי את הדרך, ואז אני אשאר כאן. אז יש קשר הדוק בין כל הדרכים האלה. ומה שהבודה יכול לראות, הסיבתיות הזאת שהיא חבויה ביותר, ושאנשים רגילים לא יכולים לראות, הניע את הבודה ללמד על המוסר. חצי מהטיצ'ינג של הבודה הוא על המוסר. הבודה לימד כ-45 שנה, חצי ממה שהוא לימד הוא לימד על המוסר. למה? כנראה שזה חשוב. הבודה, היו לו המון תלמידים, והרבה אנשים באו אליו עם הרבה שאלות. והיו שאלות מסוימות שהבודה סרב לענות עליהן. אנשים שאלו כל מיני שאלות שהבודה פשוט שתק. ושאלו, למה אתה לא מתייחס? הרי הוא יודע הכל, אז למה הוא לא עונה? הוא אומר, כל מה שאני בא ללמד, זה מה שיוציא אתכם מסבל. כל ידע אחר הוא לא רלוונטי. כל מה שאני בא ללמד זה מה גורם לסבל, ומה מוציא מהסבל, וכיצד להפסיק את הסבל. זה כל מה שאני בא ללמד. והבודה החליט ללמד חצי מחייו על המוסר, בגלל שזה מוציא מסבל, אז זה חשוב. הטיצ'ינג של הבודה במסורת הטיבטית מופיע בשלוש הסופות. דיברנו על זה בקורס מספר 1, אז פה אני רק אגיד את זה בקיצור. יש מה שנקרא קנגיור, אמרו קנגיור. קה זה מילה. אז קנגיור זה האוסף של המילה, וזה דברים שהבודה לימד. שם יש בערך 1,000 כתבים שמכילים את כל הטריפיטקה, את כל שלושת הסלים, שזה הסוטרות שהבודה לימד, ויש לנו פה שי שתרגם קבוצה גדולה של סוטרות לספרים שלו. יש שתי סוטרות שאנחנו תרגמנו, של המהיאנה שמופיעות באתר שלנו, סוטרת הלב זה הקצרה. מבין הסוטרות של המהיאנה, סוטרת הלב היא הכי קצרה. ויש לנו סוטרת להב היעלון שהיא יותר ארוכה. מהי הסוטרה הקצרה ביותר, אתם יודעים, באוסף? סוטרת הלב בין הסוטרות של המהיאנה היא הכי קצרה, אבל יש סוטרה אחת של מילה אחת, פשוט אום. יש סוטרה כזאת. מה הכי ארוכה? 100,000 פסוקים. זה אוסף אחד, יש בו כ-1,000 כתבים. אז יש שם את הסוטרות, ויש שם את הלימוד על הנדרים. ויש את הלימוד על החוכמה, הבידמה. והלימוד על הנדרים תופס המון כרכים בתוך הקנגיו. מעבר לקנגיו יש מה שנקרא טנגיו. אמרו טנגיו. טנגיו זה השפה של כתבים שלא נאמרו ישירות על ידי הבודה, אלא נאמרו על ידי מפרשים, הפרשנות הקלאסית מה שנקרא, מפרשים הודים מהאלף הראשון לספירה. בערך עד שנת 800,000. חכמים הודים גדולים בתקופת הזוהר של הבודיזם בהודו, אחרי זה הבודיזם דאח בהודו. כמו צ'נדרה קירטי, דרמה קירטי, נגר, ג'ונה, נאסר שנטי דבה, בבא ויבקה, מאסטר אסטר. חכמים, מפרשים גדולים. עכשיו יש מה שנקרא סונגבום. ואלה הפרשנים הטיבטיים שכבר כתבו בטיבטית. הכתבים האחרים בקנון הטיבטי הם מתורגמים מסנסקריט לטיבטית. בסונגום זה כבר כתבים שנכתבו בטיבטית על ידי פרשנים טיבטיים. ושם יש המון כתבים. אז בקנגיור יש בערך 1,000 כתבים, בטנגיור יש בערך 3,500 כתבים, ובסונגום יש הרבה יותר. אז זה כמות עצומה של חומר. ומה שקרה זה שהוא נשמר במנזרים בטיבט, ועם הכיבוש הסיני שהם באו והפגיזו את המנזרים ושרפו אותם, חלק פשוט נכחד. היה אוסף שלם של שאני למה. כל מה שהטיבטים היה להם ממנו, והוא היה אחד המורים הגדולים שלהם, כל זה נשרף. וגשם מלכה, כשהוא התחיל ללמוד במנזר הטיבטי, לא היו כתבים בכלל, הלמות שיננו את החומר בזיכרונם, גם נייר לא היה לכתוב עליו. היה פיסת נייר אחת שהלמה כתב עליה, וכל התלמידים למדו לקרוא מכל הכיווני, כמו בחדר, כי זה מה שהיה, ואז הוא לקח על עצמו לחפש את הכתבים ולהציל אותם ולמחשב אותם, וזה היה מפעל גדול שהוא עשה, ויותר מאוחר את כל הכתבים של צ'וני למה, למשל, מצאו בסנט פיטרסבורג. מסתבר ששם הגיעו כתבים טיבטיים, ונשמרו שם, ואחרי שהתפרקה רוסיה הקומוניסטית, הוא בא לשם והביא איתו אנשים, והם סילמו את הכתבים האלה, ואחר כך הם אימנו פליטים ונזירים לתקתק אותם למחשב כדי לשמור אותם. והדברים האלה היום מופיעים ב-CD, ומופיעים חינם על האינטרנט, וכל אחד יכול לגשת לשם, ואנחנו גם הפקנו CD'ים בסמסטר הקודם, שאנחנו מחלקים אותו, מי שמעוניין תגידו לי. אז כאמור, יש את כל האוסף הזה של הכתבים, והאוסף שקשור למוסר נקרא וינאיה. וינאיה, זה השם שלו בסנסקריט, והשם שלו בטיבטית, דולווה. דולווה פירושו בטיבטית משמעת או אימון או אילוף. למה אילוף? כי המטרה של כל הנדרים שהבודה לימד דרך הוינאיה, זה לאלף את המיין שלנו. זה הכנה לאימון במדיטציה, נכון? זה למשמע את המיין שלנו. אז זה האימון על המשמעת. דרך השמירה של הנדרים אנחנו מפתחים משמעת גם חיצונית וגם פנימית. אתם תראו בתרגום העברי שלפעמים זה מופיע וינאיה ולפעמים זה מופיע כמשמעת. לזה הכוונה. עצם המהות של שמירת נדרים זה פיתוח אותה משמעת. להיות ממושמע עם המיין שלך ועם ההתנהגות שלך ועם הדיבור שלך. כל הלימוד של הוינאיה בטיבטית נקרא דולווה. ישנו למה מאוד מפורסם טיבטי בשם נולצ'ו דרמה בדרה. אני אכתוב לכם את שמו. שיעור ראשון בכל קורס יש הרבה שמות של ספרים ומחברים וכך הלאה. זה מאוד חשוב, זה מין מבוא כזה, לכן הוא תמיד מתארך יותר. אז אל תרתעו מזה, אחר כך אנחנו נרגעים קצת. גשם מייקל, יש לו את הסיפור המפורסם שלו שהוא היה בהודו, והם עברו ממקום למקום והיו באיזה תחנת רכבת, ומישהו אמר, החונך של דלאי למה פה מחכה גם כן לרכבת. אז הוא נורא התרגש, הוא היה אז היפי צעיר, ורק הגיע להודו, והלכו מהר, קנו איזה הוגיות להגיש, ונכנס איתו לשיחה, והוא בקושי יודע כמה מילים בטיבטית באותה תקופה, והוא שואל אותו, מה אתה לומד? והוא לא ידע להגיד את שם הספר. ומאז הוא החליט שהתלמידים שלו ידעו את השמות. אז אנחנו כותבים אותם וכך הלאה. אז קצת סבלנות. הנה הלמה שלנו. אמרו נולצ'ו, דרמה, בדרה. אני זורקת לכם שם והוא לא אומר לכם הרבה, אבל אחרי שאתם לומדים קצת את הדברים האלה, והשמות מתחילים לקבל משמעות, כי אתם יודעים מה מייצג כל שם, הם נהיים יקרים ללבכם. אז זה אחד כזה שהוא מאוד יקר ללבי. הוא חי ב-1772 עד 1851, במאה ה-19, לא כל כך מזמן, והוא היה גאון גדול גדול גדול, גם בסוטרה וגם בטנטרה. כשאני אומרת פה סוטרה וטנטרה, אני מתכוונת כתבים גלויים לעומת כתבים נסתרים. זה אחד הפירושים של סוטרה. ואנחנו לומדים הרבה מהכתבים שלו בטנטרה, והוא מדהים. השם שלו זה סנסקריט. דרמה בדרה זה סנסקריט. בדרך כלל השמות שלהם טיבטית, זה דווקא נדיר, אבל הוא קיבל שם סנסקריט. נולצ'ו זה מילה טיבטית, נולצ'ו פירושו כספית. זה בעצם שם של אזור שממנו הוא בא. למה הגענו לנולצ'ו דרמה בדרה? הוא מסביר למה וינאיה נקראת וינאיה. אומרת, מאיפה העניין של המשמעת? בגלל שאתה לוקח את הנושא שמופיע בכל אוסף הכתבים של אביניה, אתה לוקח את מה שמדברים עליו, ואתה מיישם את זה למיינד שלך, כדי למשמע את המיינד שלך, כדי שתוכל לשמור על המוסר ולהימנע משיבת המעשים הרעים. ובצורה כזאת, תאפשר, תתחיל את הדרך בדרך לנרוונה. אז הסיבה הראשונה, אם ככה, למה ויניה נקראת ויניה, דהיינו משמעת, זה שזה עוזר לך למשמע את המיינד שלך, לאלף את המיינד שלך, ולהימנע משיבת המעשים הרעים. מה זה שיבת המעשים הרעים? אלה מכם שהייתם בקורסים אחרים, בטח שמעתם על הסרט כללי החופש. נדבר על ההשלכות הקרמיות שלהם בצורה מעמיקה. אבל כרגע רק בקיצור נמרץ, כי הוא מזכיר אותם. מה זה שיבת המעשים הרעים? אז יש לנו שלושה שקשורים בהתנהגות. הריגה, הריגה של כל יצור, כל יצור שהוא, כולל עוברים. אחר כך המעשה השני זה גניבה, ופה הכוונה לקחת משהו שלא ניתן באופן חופשי, ופה הם אומרים כל דבר בעל ערך שלא ניתן באופן חופשי. מה זה בעל ערך? אז זה נתון לפירושים, אבל בוא נגיד משהו ששווה יותר משקל. אז שלא תרגישו נורא אם לקחתם מהדק. אז אחד זה הריגה, גניבה של משהו בעל ערך. השלישי, התנהגות מינית בלתי נאותה, שבעיקר פירושה ניאוף, אבל לא רק, יש לזה עוד הסברים. אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שהם לא נזירים. בשביל נזירים זה הימנעות מוחלטת ממגע מיני. אז זה שלושה שקשורים בגוף. אחר כך יש ארבעה שקשורים בדיבור, שהראשון בהם זה אמירת אמת, ובאופן כללי זה לא להשאיר רושם מוטעה במכוון. בין אם זה בדיבור, גם אם זה בשפת גוף. לא להשאיר רושם מוטעה במכוון. כמובן, יכול להישאר אצל מישהו רושם מוטעה שלא במכוון, לא התכוונתי והם הבינו אותי לא נכון. זה לא בגדר שקר. בגדר שקר זה אם אני יודעת שהם הבינו אותי לא נכון ולא טרחתי לתקן את הרושם. אז זה לשקר. השני זה דיבור מפלג. דיבור מפלג זה רעה חולה שיש לנו, כי אתם לא צריכים ללכת ולהשמיץ מישהו בגדול. מספיק שאתם רומזים משהו וזורקים משהו קטן שמרחיק אנשים. מישהו משבח מישהו אחר ואתם אומרים, כן, אבל זה מספיק. זה כבר קלקל להם קצת את הרושם הטוב שהיה להם וקצת ירחיק אותם. כבר פילגתם. אנחנו נדבר על מה זה יעשה לכם בעתיד אם אתם עושים את זה. כי יש לכל דבר כזה השלכות קרמיות. כל הסרט שלנו בא מהדברים האלה. ובגלל שהם הסרט הגדולים, השבעת הגדולים, סימן שיש לכל אחד מאיתנו, אחרת הם לא היו נכנסים לעשירייה הפותחת או החשובה או המובילה. השלישי, דיבור בוטה, דיבור גס, צעקות, כללות, כל זה. הרביעי, דיבורי סרק, דיבורים פליליים, שיחה בנושאים שאני אולי לא יודעת שם יותר מדי, ואולי אני יודעת משהו, אבל זה לא מביא שום ברכה לאף אחד, אז זה סתם השחטת זמן ואנרגיה ומילים, אולי כדי ליצור איזה רושם אצל מישהו, או כדי להשיג איזושהי טובת הנאה אחרת, או סתם להעביר את הזמן. לזה יש השלכות קרמיות שגורמות לנו סבל גם כן. השלכות קרמיות גם ברמה האישית, גם ברמה הסביבתית, גם בנטיות, גם ברמה של גלגולים הבאים. מאוד חשוב להכיר את הנושא הזה. אז זה השיבת שהוא מדבר עליהם. עכשיו, יש עוד שלושה שקשורים במיינד. הראשון שבהם זה חמדנות, לרצות משהו של מישהו אחר. זה מתכון בטוח להיות לא מסופק. מתכון בטוח לאי-סיפוק. כי כל פעם יש למישהו משהו שאין לי. אין גבול לכמה אי-סיפוק אפשר להוציא מזה. ולהפך, במידה שאנחנו הולכים לא מסופקים, זה בגלל שעברנו את הדבר הזה הרבה. אולי אנחנו אפילו היום כבר לא עושים את זה, אבל עשינו את זה בעבר. נדבר על זה. התשיעי זה מה שאומרים באנגלית ill will, רצון רע. זה כולל שמחה לעד, זה כולל צרות עין, זה כולל לאחל למישהו משהו רע. זה לא לשמוח כשמישהו זוכה במשהו, או לא להיות עצוב כשלמישהו רע. זה תשע, זה צרה גדולה. ועשר, שהוא הכי קשה לשמור עליו, זה השקפה נכונה. וההפך שלה זה הבורות, בין השאר לא מבינים קשר בין מעשים ותוצאותיהם, לא מכירים בחוקי הקרמה, לא מכירים בהמשכיות של התודעה שדיברנו על זה אתמול, לא מבינים את זה, לא תורכים ללמוד את זה, להבין את זה. כי בלי זה, אז מה? נאכל ונשתק עם אחר נמות, נכון? בלי זה, אז כל המשמעות של חיי המוסר מתבטלת. אז אלה העשרה. הדולווה, הוויניה, בעיקר עוסקת בשבעה הראשונים. בעיקר עוסקת בהתנהגות ובדיבור. והיא עוסקת בזה בפרטי פרטים. אז מטרה ראשונה, כאמור, זה למשמע את המיינד שלנו. מטרה שנייה שהוא מונה במשפט שלו שמה, זה להשיג שליטה בחושים שלנו. דיברנו קודם על הסוס הפרוע של החושים, איך אנחנו נוהים לאן שהחושים מושכים אותנו, אחרי הנאות החושים, וזה גורם לנו סערות צרורות. אז המשמעת הזאת בין השאר מיוסמת למשמע את הסוס הפרוע הזה. כי החושים ימשכו אותנו ויעמידו אותנו בפני דרישות שאנחנו לא יכולים ממש לספק אותן. ככל שנתאמץ יותר, ככה פחות נוכל להגיע לסיפוק. כמה שלא נתאמץ לספק אותם, יש עוד משהו שלא השגנו. וגם הנטייה שלנו לנהות אחריהם הולכת וגוברת. ככל שאני מחפשת יותר הנאה, ככה אני מתרגלת להמשיך לחפש יותר הנאה. אני רוצה עוד יותר טוב, עוד יותר טעים, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. ואין לזה סוף, וזה מבטיח מצוקה, באופן פרדוקסלי. כמה שאני יותר עודפת אחרי הנאה, ככה אני יותר במצוקה. כי עודפת סימן שאין לי, נכון? אז זה היתרון השני בפיתוח הוויניה. אז אם נסכם את מה שדנות שדרמה בדה אומר, זה שהדולווה, המשמעת, נקראת ככה, בגלל שהיא עוזרת לנו לנטרל את הנגעים הרוחניים שלנו, ולמשמע את החושים שלנו. למשמע את המיינד שלנו, שלא ייפול לנגעים רוחניים, ואת החושים שלנו. ככה, אז הוא מפרש למה ויניה נקראת ויניה, שפירושו כאמור משמעת. לפי הוויניה, אנחנו לא אמורים ללמד את הכללים של הנזירים למי שהם לא נזירים. זה מין כזה נעשה ונשמע. אדם בוחר בדרך הזאת ומחליט ללכת על דרך כזאת, ורק אחר כך מלמדים אותו את הנדרים. ולכן בקורס הזה אנחנו לא ניכנס לנדרים של הנזירים. הנדרים של הנזירים אנחנו רק נזכיר באופן מאוד כללי, נדבר עליהם, בלי להיכנס לפרטים. אבל יש אספקט שלם שחל על אנשים שהם לא נזירים.
בואו כן נעסוק.
יש ציטטה מאוד ידועה של הבודה, שאני אכתוב לכם אותה בטיבטית. דווה ני טנדנג טמפה נו יין. דולווה זה ויניה, משמעת. טן זה הלימודים, הלימוד על המשמעת. טמפה זה המורה, והכוונה פה לבודה. נו יין פירושו נמצא. מה פירוש? הבודה אומר שבמקום שבו נמצאים לימודי הוויניה, שם אני נמצא. הבודה אומר, במקום שבו נמצאים לימודי המוסר, שם אני נמצא. הוא כל כך מחשיב אותם, הוא אומר, זה אני. אני זה הוויניה, הוויניה זה אני. זה מייצג אותי. זה מה שאומר הבודה. וזה למה? כי אם יש לנו את הוויניה, ואם אנחנו לומדים את כתבי הוויניה, זה מה שמאפשר דרמה בעולם. בלי זה אין דרמה בעולם. אמרנו, חצי מהלימוד של הבודה הוא הוויניה. בלי זה אין דרמה בעולם, ובלי דרמה בעולם אנשים לא יוצאים מסמסר, אנשים ממשיכים להסתובב בסמסר. זאת אומרת, הוויניה מייצגת את הטיצ'ינג שלי. היא מייצגת אותי. לכן גם יש את המסורת של לתת המון כבוד לנזירים, למשל, ולגלימה. אומרים, לא חשוב אם הנזיר הוא נזיר טוב, הנזירה שומרת הנדרים או לא. ברגע שהוא לובש גלימה, זה מייצג את הוויניה וזה מייצג את הבודה. לכן יש את הכלל לתת הרבה כבוד לנזירים. לכן נותנים להם כבוד. לא בגלל שהם צריכים את הכבוד, אלא אנחנו צריכים לתת להם את הכבוד, כדי ליצור מבחינה קרמית את התנאים שאנחנו נהיה כלי טוב לדרמה, כדי שאנחנו נוכל להשתחרר. הבודה אומר, אם יש מישהו בעולם שלומד ויניה, אני נמצא באותו עולם. ואם אתם זוכרים, למדנו בקורס אחר על התנאים של שפע ופנאי, על משאבים והזדמנויות וכך הלאה. אחד מהם זה שנולדנו בארץ שהיא לא ברברית. מה זה ארץ ברברית? ארץ ברברית, אם אתם באמת מסתכלים בהגדרה, זה שאין בה חוק וסדר. אבל בעצם הכוונה זה שאין בה נזירים. אין בה אנשים ששומרים על הוויניה. אז עכשיו תגידו לי אם אנחנו בארץ ברברית. אז זה מאוד חשוב לקיים את הוויניה בעולם. מחר נתחיל מלהשלים את שיעור אחד. עוד יש בו הרבה פרטים והרבה טיבטית, ואחר כך ניכנס לעובי הקורא. קצת סבלנות עם הטיבטית. ככל שנכנסים לזה יותר, מפתחים יותר טעם לזה, אוהבים את זה יותר.
אם תפגשו את הדלאי למה בתחנת הרכבת?
אם תפגשו את הדלאי למה בתחנת הרכבת. סיבה יותר חשובה אולי, זה שכל אחד מכם יום אחד ירצה ללמד את זה. כי יום אחד, כשאתם תממשו את התבונה בלבכם ואת החוכמה בלבכם, אתם לא תוכלו לחיות עם זה ששכניכם וילדיכם נאלצים לסבול בסמסרה ולזדקן ולחלות ולמות. אז יום אחד תגיעו למקום שבו אתם תרגישו נאלצים ללמד את האחרים, כי אתם לא יכולים לסבול להורות אותם סופים. כי אותו דבר שקורה לכם קורה גם להם. אז איך תלמדו אותם אם לא תדעו? אז אתם חייבים לדעת את הפרטי. תודה לכם, ונתראה מחר. שומא בפרחים אדויה אם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתרה וליבי ערכנה ולחגישנה כגן של עדנה תארה בליבי ערכנה ולחגישנה כגן של עדנה תארה ומיתנו בך לו יזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב נדם גורו רתנה מנדלה ובואו נסיים בהקדשה שהמטרה שלה כאמור זה לקחת את הברכה של הלימוד הזה ושל התובנות האלה ולשלוח אותה לכל הברואים. בזכות עשייתי זו המוחה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה וכך לא יזכו בגופים נסגבים אשר משני אלו הם נוגעים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו